שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
על ארכיטקטורה שנקראת מיקרו-אפס, וארכיטקטורה שתעזור לכם לקחת אפליקציית ווב גדולה ומונוליטית ולחתוך אותה לאפליקציות קטנות יותר. ההרצאה הזאת התגלגלה בעצם התחילה לפני שנה כבלוג פוסט שכתבתי כבלוג אורח בבלוג של Software Architect של ליאור ברון, אחלה בלוג. אחר כך גם עשיתי להרצאה בכנס האינטרנט הישראלי, מאז אני עושה ממנה גם ימי הולדת, בר מצוות. בקיצור, אני מנסה לשכנע ולספר קצת על הארכיטקטורה הזאת. אז שמי יונתן ממן, אני מנהל הפיתוח של Outbrain. לפני שאולי נספר קצת על Outbrain, אז חצי מהמייסדים של Outbrain יושבים עכשיו פה בקהל ביניכם. יש לא מעט עובדי עבר של Outbrain, עובדים נוכחיים של Outbrain, ואני מקווה גם עובדים לעתיד של Outbrain, אז אני אספר רק בקצרה על Outbrain. Outbrain היא הרשת המובילה בעולם להמלצה על תוכן. כשאתם נכנסים ל-Ynet, לארץ, לזה מרקר, ל-CNN, ל-Fox News, אתם מקבלים את ההמלצות שלנו. לא רק אתם, עוד חצי מיליארד אנשים נחשפים ל-250 מיליארד ההמלצות שאנחנו מייצרים בכל חודש. אז בואו נצלול לעניינים. אני מניח שחלקכם הייתם עדים לשיחה כזאת, אולי הייתם אפילו שותפים. היי אחי, יש לי אחלה רעיון לסטארט-אפ, הרמתי שתי מכונות באמזון, הפעם זה רציני, אפילו קניתי דומיין. אתם שואלים על מה העניין, מה קורה, מה הנושא. אומרים, אני אשלח לכם לינק לאיזשהו ווב אפליקיישן שאני בונה. נעשה פאסט פורוורד, שנתיים, שלוש, אולי אפילו חמש שנים קדימה. החבר שלכם כנראה באמת עלה לבעיה משמעותית, בעיה שהשוק צריך פתרון, והוא גם כנראה הצליח לפתור את הבעיה הזאת, והצליח באמצעות המוצר הראשוני לגייס כסף, באמצעות הכסף הוא הצליח לגייס אנשים, ולבנות צוותים, ולהוסיף עוד פיצ'רים למוצר, ובאמת נראה שהכל בכיוון של הצלחה. מבחינה עסקית, מבחינה מוצרית, יש פה משהו. אז שאלה ראשונה, שאלה שלי אליכם, אם הייתם תופסים את המהנדס הממוצע הזה, שאולי הוא לא ממוצע, כן? המהנדס המוצלח הזה, שיושב ומפתח את הווב אפליקיישן, את אותו אתר שחושף את, לא יודע מה, את האלגוריתם או את השירות שהחברה הזאת עשתה, מה הוא יענה לכם על השאלה, מה מצב החוב הטכנולוגי? מישהו? משהו? אוקיי, אז אולי קצת קשה לדעת, אתם לא יודעים איזה טכנולוגיה הוא משתמש, ואיזה צוות, וכמה הם משקיעים בקווליטי, וכולי, אבל בואו ניתן לכם כמה רמזים מתרימים. אם אתם שואלים אותו שאלה, למה אתה החלטת לעשות ככה את הפתרון הזה, ואתם מקבלים תשובה משהו כמו, זה מסיבות היסטוריות. כן? אתם מתחילים לקבל תשובות מעולם ההיסטוריה, או יותר גרוע, מעולם הגיאולוגיה. כן? נגיד לכם, זה קונגלומרט, זה אוסף של סלעים שנדבקו ביחד ונהיה מין איזה סלע כזה, שאתה רוצה עכשיו להחליף או לשנות או להוסיף עוד איזה פיצ'ר, ואתה כבר לא יודע מה יקרה לכל הסלע הזה, כנראה שיש שם איזה בעיה. עכשיו, למה אני טוען שזה המצב? יש כמה סיבות. סיבה ראשונה, כמו שראיתם בצ'אט הזה, זה אחד השירותים הראשונים שהסטארט-אפ עושה. כן, הוא צריך לחשוף את היכולת שלו, בדרך כלל על ידי ריפורטים או קונפיגורציה, או סטינגס או הגדרות, כל מיני, זה בעצם אחד הממשקים המרכזיים שלו החוצה. דבר שני, סטארט-אפ הגיוני מאוד שבשלבים הראשונים שלו הוא לא ישקיע בחוב הטכנולוגי של הווב אפליקיישן שלו. נכון? פעם דיברתי עם יזם, הוא אמר לי שסטארט-אפ בשנים הראשונות זה כמו לקפוץ מצוק, ובזמן שלפני, עד שהוא מתרסק, הוא צריך לבנות מטוס. זה פחות או יותר התחושה וזה המצב, ולכן הפריוריטיז והמשאבים לא ישקעו בחוב הטכנולוגי של הווב אפליקיישן, ואם בחרת לכתוב את זה ברובי גרסה 5.8 או 5.9. דבר נוסף, כמו שראינו, נוספו הרבה פיצ'רים, והטכנולוגיה, ככל שהיא קרובה יותר לצד של הלקוח, תחשבו מבראוזר לג'אווה סקריפט, לווב קונטיינר, לבקאנד, ככל שאתה קרוב יותר ללקוח, הטכנולוגיות משתנות הרבה הרבה יותר מהר, ולכן דברים שעשית אולי לפני 5 שנים, והיית צריך לעשות, לא יודע מה, OOS נניח. כן, עכשיו יש פלאגין קטן שאתה שם בתוך הקוד שלך, וכבר יש לך את זה out of the box, ולכן כנראה יש פה הרבה קוד שהוא מיותר, שעכשיו היה אפשר לכתוב אותו בצורה הרבה יותר מודולרית ומודרנית, ולכן כנראה בסיכוי סביר שזה המצב של ה-Web Application. אז ככה, כל פעם שתראו את הלוגו הזה של Outbrain, שנקרא אמיליה, כל פעם שתראו את אמיליה, יש איזה סיפור Outbrain-י מעניין. אז הסיפור פה, שאולי עם קצת פחות הקצנה, זה היה הסיפור שלנו עם ה-Web Application של Outbrain. אז אני אתן טיפה רקע. בואו תניחו שיש לנו, לא תניחו, יש לנו 2 צוותים שעכשיו כבר הפכו לשתי קבוצות, הקבוצה האדומה והקבוצה הצהובה, ושניהם כותבות קוד שבסופו של דבר הוא אותו Web Application. סרוויס אחד, שהוא ה-Web Application, הוא הפנים של Outbrain ללקוחות שלה. לא לכם, הגולשים שצורכים את התוכן, אלא לפאבלישרס שלנו ולמרקטרס שלנו, שמשתמשים בפלטפורמה של Outbrain. אז יש לנו 2 צוותים. אז בואו תראו סיפור. הצוות האדום, ראינו את הרודמפ שלו, ראינו שהוא הולך להכניס הרבה והרבה יותר פיצ'רים חדשים, גם בבק-אנד, גם בפרונט-אנד, והבנו שהתשתית הזאת היא לא התשתית שאנחנו רוצים להמשיך אותה. היא הביאה אותנו את 5 שנים האחרונות, וזה לא, לא אותה תשתית, הפלטפורמה שתיקח אותנו עכשיו עוד 2 ו-3 קדימה. אז היינו בדילמה, איך אנחנו לוקחים את ה-Web Application הזה, שאנחנו לא מאמינים בו טכנולוגית, ומוסיפים בו פיצ'רים חדשים שאמורים לקחת את המוצר קדימה. זה היה מין תחושה של dead end, כאילו של לא מוצא, כן? צריך איכשהו לפתור את זה. בעיה אחרת, הצוות האדום הוסיף פיצ'ר חדש, אנחנו באוטברן משקיעים הרבה בטסטים אוטומטיים, הרצנו את הטסטים האוטומטיים, כל הטסטים של, כל הסוויטה של הפיצ'רים האדומים עברו בהצלחה, טסט אחד של הפיצ'ר הצהוב נכשל. אתה לא יכול לעלות לפרודקשן, נכון? אז אתה צריך ללכת לצוות הצהוב, להגיד, תקנו את הטסט, אולי זה סלניום, אז אולי הטסט לא כתוב טוב, אולי יש באמת בעיה. אז פגעת במהירות של הצוות, נכון? צוות הוציא פיצ'ר, רוצה לשחרר אותו, רוצה להתחיל לקבל עליו פידבק, ייצרת תלות בין 2 צוותים, תלות בין 2 בקלוגים ופריוריטיז, וזה בעיה טכנולוגית, אפילו בעיה תרבותית. אני אשתמש בדיאגרמה הזאת בהמשך, אז אני טיפה אסביר, זה ככה נראה מבנה של האפליקיישן סרבר, של הווב קונטיינר, מבפנים, בצד של הסרבר. הקווים הרוחביים זה אינטרספטורים, אוקיי, זה חתיכות קוד שמטפלות בכל הבקשות. הכתומים הם המשותפים, זה כאילו אדום והצהוב ביחד, זה נגיד מי שבודק את הסשן ובודק שהיוזר הוא אותנטיקייטד, ואם לא שולח אותו ללוגין, טוען את הסשן מהדאטאבייס. הצהובים והאדומים זה אינטרספטורים ספציפיים באמת לאפליקציות השונות. נניח האם ליוזר שרוצה להתחבר לאפליקציה האדומה, יש לו באמת את ההרשאה, או האם הוא יכול לעשות את הפעולות המסוימות. ואלה קומפוננטות לוגיות, זה יכול להיות אקשנים, קונטרולרים, לא משנה, זה בסופו של דבר הלוגיקה שמשרתת את המוצר האדום והצהוב, וכולם ביחד בתוך אפליקציה אחת. אז באמת עבדנו בפני דילמה ולא חיפשנו איזשהו פתרון לפתור את הקונגלומרט הזה שלנו. אז זה השלב שקופץ החבר של אריק מרחוב סומסו ופותח את המייל ואומר לכם, היי חבר, רוצה לקנות מיקרוסרוויס? כי מיקרוסרוויס זה בדיוק בא לפתור את כל הבעיות האלה, נכון? מיקרוסרוויס מאפשר לכם לקחת סרוויס, בדרך כלל ווב סרוויס, להוסיף פונקציונליות חדשה מחוץ לסרוויס, בטכנולוגיה שמתאימה, ולכן הוא מסתיר את ה-implementation details. זה יכול להיות כתוב בשפה אחרת, כל עוד נניח הוא חושף REST API, או כותב לתור וקורא מתור. הוא מאפשר לעשות דיפלוי בצורה עצמאית, כן? לא סיפרתי לכם על עוד בעיה שהיה לצוות האדום והצהוב. בואו נניח שבאמצע הלילה אנחנו מקבלים התראה שהסרוויס למטה. מי אמור לקום לטפל בה? הצוות האדום או הצוות הצהוב? לצוות הצהוב יש בעיה של memory leak. דווקא פיצ'ר אדום נדפק ממנו. אז יש פה בעיה של ownership, נכון? יש פה בעיה של deployment שאנחנו רוצים לרלס כל סרוויס בנפרד, בלי שאכפת לי שהטסטים של אחר נפלו, כי כל סרוויס הוא דיפלויבל בצורה עצמאית. אז רובסנס ויכולת לייצר יציבות והפרדה ואוטונומיה, ומהירות וכל הדברים האלה, באמת מיקרו סרוויסים פותרים. אז בואו נשתמש קצת בשפה יותר פורמלית. אם Web Application הוא סוג של או יורש מ-Web Service, ומיקרו סרוויס זה הארכיטקטורה המובילה לפתור בעיות מונוליטיות של Web Service, למה שלא נפעיל את הארכיטקטורה הזאת גם על Web Application? זה הרציונל שעמד לנו לנגד עינינו. ובואו נראה איך תראה ארכיטקטורה של וב, של מיקרו סרוויסס, אם היינו לוקחים את אותו אתר, האדום והצהוב, ונניח שיש פה גם עוד איזה אזור אפור, בואו תנסו לדמיין את הפתרון הנאיבי. אוקיי, מה הפתרון הנאיבי אומר? בואו נעשה שלוש אפליקציות עצמאיות, שאפשר לעשות להם דיפלוי בנפרד, וטסטים בנפרד, ולבחור להם את הטכנולוגיה, אולי זה כתוב בג'אווה, ובאיזה סקאלה, ואחרון בכלל בנוד, אז לכאורה פתרנו את הבעיה הטכנולוגית. גם פתרנו את בעיית האונרשיפ, וגם את הטסטים, וגם את הוולוסיטי, נכון? זה כל מה שמיקרו סרוויסס בא לעזור. אבל בעצם יצרנו פה בעיות חדשות. תסתכלו פה על המשתמשת שלנו, היא משתמשת בבראוזר, ויש לה שלושה URL'ים שונים לשלושת האפליקציות. My Site 1 לאפליקציה הראשונה, My Site 2 לשנייה וכולי. איך אתה מנהל את הסשן? אתה לא רוצה שאתה עובר בין אפליקציה אחת או בין לינקים בין העמוד הראשי שלך באפליקציה, נגיד לסטינגס, שזה אולי החלטת שהסטינגס זה סרוויס אחר, אפליקציה אחרת. איך אתה דואג שהיוזר לא יצטרך לעשות לוגין שוב? מבחינת סקיוריטי, אנחנו ב-Outbrain עושים פנטריישן טסט, כן? מזמינים הקרים עם כובע לבן שיעשו בדיקה לראות אם אנחנו מצליחים לפרוץ לנו למערכת. אז תחשבו פה, כל סרוויס כזה מקבל טראפיק באופן ישיר מהרשת. אז כולם צריכים לממש CSRF טוקן, הגנה מ-CSRF טוקן, וכולם צריכים לממש ניסיון של SQL injection. זה מוסיף הרבה אוברד, אוקיי? פתאום צוות עכשיו צריך להתעסק גם עם התשתיות, שלו. דבר נוסף, יש פה שכפול. אם אתם רואים פה השכבה של האוסנטיקיישן והסקיוריטי והסשן, כל הדברים האלה, הם צריכים להיות נמצאים בכל סרוויס בנפרד. אז כל עוד זה נניח בעולם ה-JVM, אז מילא. אבל מה קורה אם סרוויס אחד אתה רוצה לכתוב בנוד? מה קורה אם אחד הוא שניהם בג'אב, אבל אחד כתוב בספרינג MVC ואחד כתוב בפליי. אוקיי? אז הפריימורק הוא שונה, אז האינטרספטורים הם כתובים אחרת, האינטרפסים שלהם שונים, זה לא קל לעשות את המימוש, לדאוג למימוש של של כל היכולות האלה בכל הסרוויסים ובכל הפריימורקים השונים. אז באמת, אם נעצום את העיניים ונגיד מיקרו סרוויסס, זה הפטיש לכל המסמרים, זה מה שיפתור לנו את כל הבעיות, נגיע בדיוק לבעיות האלה, איך מנהלים סשנים, איך דואגים לסקיוריטי בכל האפליקציות, איך פותרים בעיות של קורס, ואיך אני משתף את האינטרספטורים, את אותן שכבות הכתומות האלה שמטפלות בסשן. אז זה השקף. פה אני רוצה בעצם להראות לכם איך נראית הארכיטקטורה של מיקרו-אפס, כמו שאנחנו מימשנו אותה, ואחר כך נצלול פנימה גם לפרטים הטכניים וגם ליתרונות. נתחיל דווקא מלמעלה, אוקיי? למעלה יש לנו שלוש אפליקציות, ממש כמו בשקף הקודם, כל אחת כתובה בטכנולוגיה שלה, נבחרה על ידי הצוות, היא אופטימייז לבעיה שהאפליקציה צריכה לפתור, ויש לה רק את האינטרספטורים שרלוונטיים לה. הוספנו פה שכבה חדשה, סרוויס חדש, אנחנו קוראים לנו Gateway Service, שהוא זה שמקבל את הטראפיק מהבראוזר. אוקיי? אתם רואים כל הלינקים, My Site, My Site, My Site, כולם מגיעים לאותה אפליקציה, והם מופרדים רק בפאסים שונים. בסרוויס הזה אנחנו מנהלים את כל מה שראינו שם, כל האינטרספטורים הכתומים, בדיקה של אוסנטיקיישן ולזרוק את היוזר לעשות לוגין אם הוא לא לוגדין, טעינה של הסשן שלו, בדיקה של CSRF טוקן, כתיבה של לוגים, נגיד של access log, כל הדברים שאתם מצפים שיהיו כמו תשתית נמצאים פה בתוך הסרוויס הזה. ובכל סרוויס יש יחידה לוגית, זה יכול להיות, אם זה בסטראץ, אז זה אקשן, אם זה בספרינג, אז זה קונטרולר, שמקבל את הניתוב, הפרוקסי הזה מקבל את כל הטראפיק ששייך לאפ 1, והפרוקסי הזה של אפ 2 ושל זה של אפ 3, ומה שהוא עושה הוא בעצם מעביר את הבקשה ברשת, בעיקר זה ב-HTTP, אל הסרוויס שלו. אוקיי? הוא מבצע את התקשורת, וזה כבר בתוך הפיירול. אז זאת היא ארכיטקטורה מיקרו-אפס, עכשיו בואו נסלול קצת פנימה לפרטים אתגרים שיש לנו שם. אבל אולי לפני זה, שאלה שנייה שלי לכם, איך אפשר להגיע מאותו קונגלומרט, מאותו קוד מורכב לארכיטקטורה כזאת? אז היה לנו, לא הייתה לנו, גם לכם או לכל אחד שעומד בזה, יש את הדילמה, האם לעשות את זה בשיטת הסלמי או בשיטת השקשוקה. אוקיי? מה זה שיטת הסלמי, מה זה שיטת השקשוקה? בסלמי זה לעשות את זה בפרוסות דקות, כל פעם קצת, אולי רק דברים חדשים, אולי לעשות את זה איכשהו בהדרגה, ושיטת השקשוקה זה לקחת עכשיו את שלושת הצוותים האלה, ולהגיד להם, עכשיו אתם כותבים את תבחרו את הטכנולוגיה, תממשו מחדש, תכתבו את הסרוויס, את הגייטווי הזה, ונעלה לפרודקשן. אוקיי? אז מה אתם הייתם בוחרים? סלמי, נכון? סלמי זה הבחירה של Outbrain, גם ככה אנחנו בחרנו לעשות את זה. האמת, עשינו את זה בהתחלה אפילו לא במודע, עוד לפני שבנינו את הארכיטקטורה, היה לנו סרוויס חדש, REST API, שרצינו לחשוף אותו כשירות בווב, בחלק מהאתר שלנו, וכדי באמת לחסוך את העניין של authentication ו-authorization ו-security וכל הבוג'רס הזה, שמנו אותו מאחורי הסייט, שמנו שם פרוקסי והתחלנו להעביר אליו דאטה. זה היה מאוד פשוט, הוא התעסק רק עם JSON, לא היה קליינט, לא היה CSRF, לא היה את כל הסיבוך הזה, וככה בעצם הצלחנו לתת לקליינט בתוך הג'אבסקריפט אפשרות להוציא קריאות Ajax, בלי בעיות של Allow Origin, לתוך הסייט שלנו ולחשוף API, להוריד את כל ה-overhead הזה של מסביב. אחרי שראינו שזה עובד, לקחנו, התעסקנו עם האפליקציה האדומה, ומבחינת פיצ'רים החלטנו לכתוב אותה כסינגל פייג' אפ, ובעצם כתבנו אותה בהתחלה בתוך אותו קונגלומורט, ואז הוצאנו אותה החוצה, ממש את כל הסטטיקס הוצאנו החוצה, וכתבנו את הפרוקסי, ואחר כך הוספנו, ככל שהתקדמנו, הוספנו גם אנד פוינטים, API, שאפליקציה אדומה צריכה לייצר, מתוך אותו הקוד לגאסי, הוצאנו אותם לאט לאט החוצה. יש אולי איזה שלב מקדים שאני מציע לעשות לפני שלוקחים ומפרקים פה, זה בכלל להבין מה זה אדום ומה זה צהוב. כן? צריך לעשות ממש עבודה של software engineering, לשבת מול הקוד ולנתח גם לוגים וגם את הקונפיגורציה, ולהבין מה שייך לאזור אחד ומה שייך לאזור אחר, ואולי תבינו שיש לכם יותר משתי אפליקציות. ועוד כלל שמאוד יעזור, ולשנות את הראוטים. יכול להיות שצריך לשנות את הראוטים כדי הפרפיקס של כל מה ששייך לאפליקציה אחת, שיהיה לה איזשהו פרפיקס ידוע ב-URL, כך יהיה לכם קל לנתב את הבקשות בסופו של דבר לפרוקסי המתאים. אז בואו נדבר קצת על הפרוקסי, כי באמת הרבה מסתובב סביבו. אז אני רק אזכיר, הפרוקסי זה יחידה לוגית בתוך הגייטווי, שיודע לקבל את הבקשות, הוא מקונפק כך שהוא מקבל את כל הבקשות שרלוונטיות אליו, והוא מעביר את, כמו בלדר, הוא מעביר את הבקשה לאפליקציה, לאפ הספציפי, ומקבל ממנה חזרה את התשובה ומחזיר אותו אחורה. בגדול, זה מה שהוא צריך לבצע. קצת יותר בפרטים, יש לו פרוטוקול. מה הפרוטוקול אומר? קודם כל, כשהוא שולח את הבקשה מפה אל האפליקציה, הוא מוסיף הדר, שבהדר הזה אנחנו מקודדים את הסשן. בגלל שהוא יושב בתוך הגייטווי, הוא יודע מי זה היוזר, כי יש כבר את האינטרספטור של האוסנטיקיישן, אז הוא לוקח את היוזר, אולי הוא אפילו מעביר את זה למייל או ל-ID, יכול להיות שהוא גם טוען כמה מהאקאונטים שמשויכים אל היוזר, שם אותו ב-HTTP header, והוא חלק מה-request שהוא שולח לאפליקציה, הוא גם שולח את ה-IP address של היוזר המקורי, נניח שאותו אפליקציה צריכה לעשות איזשהו resolving מ-IP לגאו, אז היא צריכה את ה-IP, ודבר נוסף, הוא שולח קוקיז. הוא שולח חלק מהקוקיז, איזשהו whitelist של קוקיז, שאנחנו רוצים שהאפליקציה תהיה מודעת אליו. כשהוא מקבל את התשובה מהאפליקציה, את ה-HTTP response, הוא בונה HTTP response מקביל, הוא לוקח את ה-body, הוא לוקח את ה-encoding, את ה-HTTP status, ופשוט מחזיר אותו. בחזרה יש לו מעט מאוד עבודה. זה מה שהאפליקציה יודעת מבחינת פרוטוקול. זאת אומרת, כשאתה כותב אפליקציה, אתה יודע שבהדר, באחד ההדרים אתה תקבל מי זה היוזר שפונה אליך, בהדר אחר אתה תקבל את ה-IP, ומפה אתה פשוט מפתח את האפליקציה ולא צריך לדאוג לכל הדברים האחרים שהשכבת הגייטווי פותרת לך. עוד קצת פנימה, פרט לאותו פרוטוקול, הפרוקסי מנהל גם קונקשן פול. הוא לא פותח קונקשן חדש עבור כל בקשה מול האפליקציה, הוא מחזיק פול של כמה וכמה קונקשנים, וכשנגמר הקונקשן הוא מחזיר אותו לפול, וככה קצת עושה את זה בצורה יותר אפקטיבית. בנוסף, הוא כלי מדידה. הוא הרי יושב על כל, הוא יושב על הברז, כן? כל הבקשות עוברות דרכו, אז הוא יכול לעשות מוניטורינג ולדווח כמה זמן לקחה כל בקשה, ואחר כך אנחנו יכולים לייצר מזה גרפים ולמדוד פרסנטילים ולדעת אם יש לנו איזושהי בעיה בתוך האפליקציה הספציפית הזאת. הוא גם סופר כמה אירורים היו, ולכן הוא גם כלי טוב מאוד למוניטורינג ולאלרטינג, כן? אם פתאום כמות האירור 500 שחוזר מהאפ אל הפרוקסי גדל, אנחנו יכולים לקבל על זה אלרט, ואפשר גם לבנות את זה לפי URL-ים מסוימים, זה כבר תלוי איך אתם בונים את ה... איך אתם מתממשקים למערכת המוניטורינג והאלרטינג שלכם, אבל יש לכם נקודה בקוד שבו אתם יכולים לייצר את המידע הזה, ולא כל אפליקציה צריכה לדאוג את זה בעצמה, הפרוקסי עושה את זה עבור כל האפליקציות. כמובן לוגים, כן, הוא יכול לכתוב לקבצים או לקיבנה או למערכת לוגים שלכם על אירועים או על תקלות, זה גם מאוד מאוד נורא. יתרונות, אוקיי? בואו נתחיל לדבר על יתרונות, מה היתרונות שיש לנו בארכיטקטורה הזאת. אז דבר ראשון שקפץ לנו לעיניים, שזה בעצם infrastructure as a service. כל הדברים שיש כמעט בכל web application, ניהול סשנים, security, לוגים, כל הדברים האלה, אתה מקבל אותם ככותב אפליקציה, אתה מקבל את זה כשירות. זה לא ליב שתקוע לך באפליקציה, ואתה צריך לדאוג ולשדרג אותו, וקומפטביליטי, ועכשיו תקוע לך כמו עצם בגרון, שאתה רוצה לשדרג ל-Web Framework אחר, קיבלת תשתית בתור שירות. וזה מאוד מאוד חשוב. ולכן הצוותים לא צריכים להתעסק עם SSL, ועם Access Log, ו-Security, ו-Monitoring, אפילו חיבור ל-CDN, השכבה הזאת פותרת לנו. זאת אומרת שעכשיו אנחנו רוצים לכתוב את האפליקציה N פלוס 1, את האפליקציה הבאה, כל הדברים האלה הם לא דרישות בכלל מהאפליקציה. זה דרישות מהתשתית שכבר קיימת וכבר אנחנו יכולים ליהנות ממנה, והצוות יכול להיות באמת מפוקס בדרישות המוצריות ובאתגרים הטכנולוגיים של האפליקציה הספציפית שלו. מבחינת טכנולוגיה, אז קודם כל יש פה את האפשרות, אורן דיבר לפני זה, איך אתם משכנעים את המנהל שלכם ואת הצוות שלכם לדחוף את הטכנולוגיה. יש פה הזדמנות, בגלל שאתה עכשיו יכול לכתוב משהו חדש והוא מחוץ לתשתית קיימת, אתה יכול לבחור את הטכנולוגיה שמתאימה לך. כן, הקונגלומרט הזה שיש לנו באוטברן היה כתוב בסטרץ 2. אוקיי, סטרץ 2 היה הדבר הגדול הבא בתחום ה-Web Framework בג'אווה לפני 7 או 8 שנים. כנראה שאף אחד, אף סטארט-אפ פה לא יבחר אותו ל-Web Application Framework הבא שלו, וכנראה הוא גם לא יצליח לגייס מהנדסים שמכירים אותו כמו שמכירים Node.js או Express או Ruby. אוקיי? אז זה יתרון טכנולוגיה, וזה גם יתרון מאוד משמעותי בגיוס, וגם יש לזה השלכות של מבחינת תרבות. למה? כי שצוות בוחר את הטכנולוגיה שלו, הוא גם empowered ומרגיש ומעצים אותו, וגם מייצר ownership מאוד מאוד ברור, כן, הוא לא אומר, יש לי את הפרמורק הזה מסיבות היסטוריות, וכשהוא נופל בלילה הוא מקלל את המהנדס שעזב את הצוות, והוא בחר את הסטרץ, ובגללו אנחנו עכשיו אוכלים חרה וצריכים לקום באמצע הלילה על פרמורק שהוא לא מתאים והוא לא מודרני. אז הבחירה של הטכנולוגיה היא כלי מאוד מאוד חשוב, והוא משפיע לא רק על הקוואליטי הטכנולוגי. הטכנולוגיה הזאת מאפשרת לנו גם לעשות את זה בהדרגה, כן? זה לא re-write מ-0. עד עכשיו, אני אספר לכם, אבל הלגאסי שלנו, אותו קונגלומרט הזה, אותו קוד מורכב עם האדום והצהוב והכתום, אחרי שהוצאנו ממנו את האדום והוצאנו ממנו את הצהוב, ואולי גילינו עוד כמה עיזים שם, הבנו מה נשאר בתשתית. אוקיי? והוא עדיין משמש לנו את התשתית, הוא עדיין משמש לנו את אותו gateway, זה אותו struts application הישן שלנו, אבל הצרכים האלה הוא ממש בסדר. כמעט כבר אין שם שינויים, כי רוב השינויים כבר, המוצרים נעשים באפליקציות עצמם, שהם כבר מבחוץ. וגם קיבלנו פה מהירות, כן? אם עכשיו כל צוות, אדום, צהוב, אפור, כל אחד, מתקדם בקצב שלו, מנהל את הבקלוג שלו, בודק רק את הטסטים שהוא אחראי עליו, הוא אחראי עליו והוא לא תלוי, הורדנו תלויות שמאוד יקשו עלינו תלויות בין צוותים. יתרון נוסף, כמו שפרנק סינטרה אומר, I did it my way, אז זה יתרון תרבותי מאוד חשוב, הזכרתי את זה מקודם, שצוות בוחר את הטכנולוגיה שלו, הוא מאוד מחובר אליה, הוא מקבל עליה אחריות, הוא הולך לכנסים שרלוונטיים לטכנולוגיה הזאת, זה עוזר לו לגייס אנשים, זה שם אותו בפוקוס, כי הוא מפוקס עכשיו רק על לכתוב את הפיצ'רים שלו בטכנולוגיה הספציפית הזאת, ולא ללמוד טכנולוגיה אחרת שלא רלוונטית לו ולא עוזרת לו. אז מבחינת תרבות אתה משיג פה עוד כמה יתרונות, אחריות, וגם מאוד מאוד חשוב, ברגע שהצוות בחר את הטכנולוגיה שלו והצליח לממש אותה, אם עכשיו יש שם איזה בעיה, הוא accountable, הוא מרגיש שהוא אחראי, הוא השקיע שם והוא שם שם, והבחירה שלו שם, ולכן הוא צריך לעמוד מאחוריה, ולכן גם שיש בעיות, ובדרך כלל יש בעיות שעולים לפרודקשן, הוא יהיה שם איתכם הצוות הזה, והוא לא יגיד, זה שם כי ככה קיבלתי את זה. באופן כללי לתת את החופש לאנשים, לחופש למהנדסים שלכם, לעשות את העבודה שלהם, זה משהו חשוב, וזה משהו שהוא חיובי, ואתם תקבלו מזה אחר כך בחזרה הרבה דיווידנדים. חסרונות, אז דוקטור האוס, איך הוא קשור? דוקטור האוס לא מאמין לאף אחד, נכון? כי כולם משקרים, בא אליו חולה, כואבת לו הרגל, הוא לא מאמין שיש לו רגל, נכון? הוא בא אליו האבא של החולה, הוא לא מאמין שהוא אבא שלו, עושה לו בדיקת אבהות, הוא לא מאמין לאף אחד, ופה בעצם יש לנו חיסרון בארכיטקטורה הזאת, לפחות עד שהיא מתייצבת, כי יש פה עוד גלגל נע במערכת, כן? הבקשה לא מגיעה מהבראוזר, ישר אליך לשרת, יש עוד את הגייטווי הזה בדרך. ובגייטווי יכול להיות באגים, נכון? היה לנו מקרה, שהיה לנו בעיה עם אנקודינג, אני חושב שזה היה בעברית, ולא ידענו, היינו צריכים לבדוק, האם הבעיה היא באפליקציה למעלה, שלא מייצרת את האנקודינג נכון, או שאולי הפרוקסי הזה לא בונה את הרספונס כמו שצריך. אז יש פה עוד מישהו לחשוד בו, עוד מישהו שיכול לשקר לך ולהגיד לך, אצלי הכל בסדר, אבל בעצם אצלו זה הבאג, ועד שהמערכת מתייצבת, יש פה עוד נקודה נעה, עוד גלגל שיניים שצריך לבדוק אותו. דבר נוסף, latency, נכון? יש פה עוד תחנה ברשת, הבקשה שלכם מגיעה קודם כל לגייטווי, ורק אחר כך יש עוד קונקשן שיוצא לאפליקציה עצמה, הוספנו פה עוד הופ ברשת, וההופ הזה מבחינת latency כמובן לא עוזר, והטיפול יהיה יותר איטי. חיסרון נוסף, הרבה פעמים כשהצגתי את זה, שאלו אותי על H-Proxy, כן? High Availability Proxy, כי חלק מהיכולות שהפרוקסי הזה עושה, גם H-Proxy עושה. אז H-Proxy תמיד יהיה יותר אפקטיבי, הוא נכתב בשביל זה, הוא יהיה הרבה יותר יעיל, ולא צריך, זה לא התחרות, כן? זה לא מולו. אבל האפקטיביות של הקוד שעושה את הפרוקסי, הוא אף פעם כתוב נניח בג'אב או באיזושהי שפה אחרת, זה כנראה לא ב-C או כמו ש-H-Proxy כתוב, הוא לא יעבוד באותה צורה ולא ייתן לכם את אותם תוצאות. דבר נוסף שיותר קשור לקליינט, נגעתי פה בעיקר בעניינים של סרבר, אבל כשעבדנו בסרוויס אחד עם צוות אדום וצהוב, היה לנו דרך אחת לעשות קומיט, על נגיד לשנות CSS ודיפלוי, ואז צ'ק, כל האתר נהיה מטורקיז לבורדו. כן, עכשיו כבר אי אפשר לעשות את זה. עכשיו כבר יש לך כמה סרוויסים, וצריך להטמיע את הסטטיק פיילס, אם לא משנה, זה CSS או JavaScript בנפרד, שזה בסופו של דבר גם לאן שהתעשייה הולכת, נכון? כל ה-Bower Components ו-NPM Components, שבאים עכשיו מקלים הרבה יותר על שיתוף של קוד, של קליינט, של JavaScript או של סטטיק פיילס, אז מהבחינה הזאת זה בעיה שלא התמודדנו איתה בעבר, ועכשיו כבר יש כלים ואקוסיסטם שלם שהרבה יותר קל להתמודד איתם בעתיד. אוקיי, אז קצת על איפה אנחנו נמצאים עכשיו ב-Outbrain, אז התחלנו עם הארכיטקטורה הזאת משהו כמו לפני שנתיים, יש לנו עכשיו קצת יותר מ-6 מיקרו-אפס בפרודקשן, הרוב כתוב מבחינת שפות זה Java ו-Node, מבחינת framework יש לנו זאת אומרת, נוד בנוד אקספרס, ובג'אבה זה בג'אבה סקאלה, בספרינג MVC, ואנחנו כותבים חלק בג'אבה וחלק בסקאלה, זה באמת אפשר לנו את הדייברסיטי הזה, ואפשר לנו גם למפתחי ג'אבה סקריפט לכתוב קוד בבקאנד, כי זה איזשהו מיקרו-אפ, הם לא צריכים להתעסק עם סקיוריטי ועם אקסס לוג וכל הדברים האלה, ובאמת כותבים את האפליקציה שלהם. המיקרו-אפס האלה מנוהלים על ידי צוותים שונים בטכנולוגיות שונות, אנחנו עושים את הרול-אוט כל פעם מחדש, לא מחדש, כל פעם אנחנו עושים אותו בצורה הדרגתית, ומוסיפים, כל מיקרו-אפ שהגדלנו והוספנו, זה נעשה בצורה הדרגתית, וה-work in progress שלנו, שבעצם אנחנו עכשיו עומדים לפני שכתוב של אותה שכבת גייטווי, שמי שעכשיו מהווה את השכבה הזאת זה בעצם הסרוויס הישן שלנו, אנחנו הולכים לשכתב אותו, לכתוב אותו מחדש. בנאוד. עבודות המשך, אז דבר ראשון לממש פחת זרם, כן, שאותו פרוקסי, אם הוא מזהה שהאפליקציה שהוא מדבר איתה לא עונה, לא מגיבה, כנראה שיש שם בעיה, הוא יכול לסגור את הזרם ולהפסיק להעביר אליה טראפיק עד שהיא תתאושש. זה בדרך כלל יכולות שפרוקסיז עושים. דבר נוסף, מה שדיברתי, זה בעצם על השיתוף של CSS, של Static Files. אנחנו נלך להשתמש כנראה או ב-NPMs או ב-Bower כדי לשתף קוד בין האפליקציות. נניח שיהיה אותו Navigation, שיהיה אותו Style, אותו Fonting וכו'. ויכול להיות שנוציא ל-Open Source חלק מהקומפוננטות פה. העיקר פה זה באמת הארכיטקטורה, אבל יש פה נגיד קצת באזור הפרוקסי וקצת בנושא של ה-Static Files, יכול להיות שנעשה שם, נוציא את זה ל-Open Source. אז זהו, אלה היו השקפים שלי. אם אתם רוצים לקחת חלק בבנייה של הארכיטקטורה של Outbrain, אז נשמח אם תפנו אליי. נשמח גם לשאלות, אם יש. כן. השאלה הייתה אם אפשר לעשות דיפלוי בנפרד למיקרו-אפים, אז אנחנו עובדים ב-continuous deployment, ואין פה איזשהו טריק מיוחד. הדבר היחידי שזה מאפשר לנו, שבעצם שזה מופרד, ככל שהחתיכות יותר קטנות, אז יותר קל לך לבודד את הבעיה, ואולי לעשות אולי deployment של סרוויס אחד, ובאמת להשפיע רק על סט מסוים של יוזרים. בארכיטקטורה הקודמת היינו צריכים להעלות גרסה חדשה, הייתה משפיעה גם על היוזרים האדומים נניח, וגם על היוזרים הצהובים. אוקיי. השאלה הייתה איך ה-user experience מושפע מהחיתוך הזה. בוא נניח, אם אני שואל אותך, נניח שאתה נכנס ללינקדאין, אוקיי? אתה נכנס ללינקדאין.com, דבר ראשון אתה רואה את הפיד של החדשות, נכון? אבל אתה יכול לגשת גם לפרופיל שלך, גם לנהל את הקונטקטס, וגם להגדיר את הפרפרנסס שלך, נכון? אני, בלי להכיר, אני די בטוח שזה לא נעשה על ידי אותו צוות פיתוח, אני מניח שזה כמה קבוצות, אני מניח שזה לא אותה טכנולוגיה שמשתמשים בכל אחד, ועדיין הם הצליחו לשמור על user experience אחיד. אגב, אם אתה נכנס נניח ל, איך זה נקרא, LinkedIn Sales Navigator, אוקיי? זה תת אפליקציה אחרת. אגב, יש לה user experience טיפה שונה. בסדר? אני רואה שהם לא שומרים על אותו, אפילו לא על אותם, לפעמים על אותם צבעים ו-UI. זה בהחלט אתגר. הדרך לפתור את זה, זה על ידי שיתוף של static files. אוקיי? לעשות אותה נביגציה, לעשות קומפוננטה של נביגציה, לפבלש אותה ל-NPM repository ולצרוך אותה באפליקציה אחרת. אוקיי. אז באמת, השאלה למה לכתוב גייטווי בעצמנו ולא להשתמש ב-HAProxy או load balancer אחר, הסיבה היא בעיקר בגלל הקוד שיש שם. הגייטווי הזה, הוא לא, אם הוא היה עושה רק ראוטינג, אתה צודק. הוא צריך גם לקבל את הקוקי של היוזר ולטעון את הסשן מהדאטאבייס, זה משהו שבדרך כלל לא תוכל לעשות ב-load balancer גנריים. וגם מתעסק עם דברים של לוגים והתראות, ושאני לא בטוח כמה כל load balancer מותן לך את זה out of the box. יכול להיות שאם הוא יהיה ממש ממש רזה, ונגיע למצב כזה, אז נוכל להחליף אותו בתשתית קיימת. אוקיי. השאלה הייתה איך אנחנו מתעסקים, מה ההיבטים של דאטאבייס. אז באמת בהרצאה הזאת אני לא מדבר על זה. שכחתי להגיד, אבל באמת על מיקרו סרוויס יש המון 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 חומר באינטרנט. כן, איך לקחת ווב סרוויס ולחצות אותו, וסיפורי מורשת קרב, מה עובד טוב ומה לא עובד טוב, ואיך התמודדנו איתו. אני רציתי לדבר בעיקר על ההיבטים של הוובים שלו, כן, על חוויית משתמש ועל סשנים ועל דאטה ועל סקיוריטי, דברים שמאוד, שספציפיים בעיקר ל-Web Applications, זה בעיה באמת קשה, כן? איך להפריד דאטאבייס, ואם הם משתפים טבלאות וקוויריז, אז צריך לחתוך, לשכפל, יש כל מיני טכניקות, אבל אני לא עונה על זה כרגע. כן, אז דיברתי על זה. כן, ה-latency הוא פחות מוצלח. עשינו מדידות על המשתמש קצה, ההשפעה היא יחסית זניחה, כי זה, רק להזכיר, זה בתוך הדאטה סנטרים שלנו, ה-latency הזה, כן? אז בסך הכל, ב-overall, עד לבראוזר ועד למשתמש, ההשפעה יחסית נמוכה. שאלה אחרונה, כן? זה יכול להיות שזה גם דרך לפתור את זה, בדרך כלל אנחנו צריכים גם את הריספונס בחזרה. אוקיי, השאלה הייתה למה להשתמש ב-HTTP, למה הפרוטוקול בין הפרוקסי לאפ הוא HTTP ולא מסג'ינג, נכון? הבקשות הן לרוב סינכרוניות, זאת אומרת, אתה רוצה, שלחת בקשה, תביא לי את לא יודע, רשימת הלקוחות שלי, אתה רוצה להחזיר אותה בחזרה, אז אפשר. אם אתה יכול לממש ב-Q, ואפשר, צריך קצת לעבוד יותר קשה על תקשורת סינכרונית, אז התשובה היא כן. תודה רבה.